היום נדבר בעניין הכנות לשבת. יש לנו גמרא, מסכת שבת, גמרא מפורסמת, בדף קי"ט. גמרא אומרת שיש מצווה להכין צורכי שבת, אפילו שיש לו עבדים ומשרתים ועוזרים, אבל הוא בעצמו יכין צורכי שבת. יכין צורכי שבת, פשט, כך כתבו הפוסקים, הן מצד שאדם יכין את הבית לצורכי שבת, עוזר בניקיון, עוזר בקניות, כן, האיש בעצמו, וגם אותו הדבר בבישולים, אם יש צורך. לפעמים האישה זה מפריע לה שהבעל נכנס, מתערב, מסתובב לה שם במטבח. אבל יש כאלה שצריכים עזרה. ויש מצווה לכבוד שבת שהאדם בעצמו יכין לכבוד שבת. והגמרא שם בדף קי"ט מביאה על כמה וכמה מהחכמים, ואני אקרא לכם את לשון הגמרא. רבי אבא אבא זבין תלסר פשיטי דיבשרה מתלסר טבחי, היה הולך קונה משלושה עשר, היה בעיר שלו 13 חנויות של בשר, וכל היה חלק חלק, הוא היה הולך לכולם, מכל אחד קונה חתיכה בשביל לזכות אותם וגם שהוא יזכה לכבוד שבת. אז היה בעצמו הולך לחנות לקנות בשר. זה היה גדול הדור, רבי אבא. אחר הגמרא מביאה שגם כן היה רבי אבהו. רבי אבהו זה כבר היה בעל משרה, אפילו הרומאים ממש שמם. הוא היה יושב בקיסריה, והיה נחשב מנכבדי עם ישראל, והוא היה כל דבר שהיה צריך להשתדל אצל השלטונות, הוא היה רבי אבהו, היה מטפל בזה. אז הוא עליו השלום, הגמרא מספרת שגם הוא יושב שם. למה אתה יושב פה? לא צפוף, לא טוב צפוף. הגמרא מספרת שהוא היה יושב תחתקה דשינה דפיזה. מה היה לו? כיסא מיוחד עשוי משן של פיל, היה יושב עליו ומכין צורכי שבת. כנראה זה כיסא גבוה שיכול לשבת ולעבוד על השולחן להכין לכבוד שבת, ככה הגמרא אומר. אחרי זה רב ענן אבל אביש גונדה, גונדה זה אוברול מיוחד. למה? כיוון שהוא צריך לבוש אחר כך בגדים. אז הוא אומר שכתוב בגמרא לא יפה שבאותו כלים שהכין עניינים לבית, אותו הדבר מוזג כוס לרבו, אם הוא הולך לאיזה אדם מכובד מוזג לו כוסית, אז הוא לובש בגדים יפים. אז לכן לכבוד שבת בעבודה היה לובש בגד מיוחד ששלא יתלכלך, לא התלכלכו הבגדים שלו בעבודה. השני, הרב הבא הרב רב ספרה מחריך רשע. רב ספרה היה חורך את הראש, הרי הראש של הבהמה היו אוכלים את, מה, את הבשר של הראש, הוא טעים מאוד, אבל הוא מלא שיער ואני צריך למלוח. לפי ההלכה אני צריך לפני כן לשרוף את השיער, מעבירים את זה באש, כמו פעם שהיו עושים בבית הכל, קונים תרנגולים, היו קונים, אחרי שהיו מורטים את הנוצרות, היו מעבירים את זה באש קצת, מדליקים נייר, איזה עיתון, עיתון כמובן של אלה הליצנים, כן, עיתון שמאלני תיקח, ואז מעלים אותו באש, ושורפים את מה שנשאר כדי שאחר כך מולחים, המלח ייכנס ויוציא את כל הדם שיש בבשר. אז גם כאן היה מחריך רשע את הראש. כל שבת היו אוכלים, שוחטים עגל מיוחד לשבת. עד כדי כך הגמרא מביאה שרבי אברהם היה במוצאי שבת שוחט עגל מיוחד למוצאי שבת בשביל לאכול לשון של העגל. זה לשון, זה טעים מאוד, והיה עושה את זה, יודע את זה. יום אחד הבן שלו אמר לו, גדל הבן, אמר לו, אבא, למה אתה איפה הוא הלך? שמה מתחבא? מה? למה הוא התחבא
שם?
בוא תשב פה, בוא הנה, בוא. למה אתה מסתתר? כתוב, אל מסתתר בשפרי חביון. שב פה במזרח, הנה. נשים לך כתר גם. רק אורות לא שכחנו היום להביא. אז גדל אבי מבנו, אמר לו, אבא, למה אתה שוחט עגל מיוחד בשביל רק הלשון? אתה תשמור את מיום שישי, אתה שוחט עגל, תשמור את החתיכה, את הלשון, למוצאי שבת. אמר לו, בסדר, טוב אמרת. הוא רוצה למד אותו, אמר לו, אתה צודק, אתה צודק, שיר, בא בלילה אריה, אכל את זה. אז אמר לו, ראית? אני צריך לשחוט מיוחד לכבוד שבת, לכבוד מוצאי שבת, זה מוצאי שבת. אז כך היו מכינים את עצמם כמו שצריך. אחר כך הגמרא מביאה גם רבה מלאך שיבוטה. היה דג שיבוטה, דג טעים מאוד, משופח. אז הוא היה מולח אותו לכבוד שבת. הרב היה רב הונה, מצטט שרגה, היה מדליק נר, למה אז לא היה גפורים, אז שמים נר, ומהנר הזה מעבירים אש, כדי להבעיר את הגחלים, להבעיר את הקירה, מה שצריך, תנור, וכולי, לכבוד שבת, זה היה התפקיד שלו. רב פפא, אמרה אומרת, עליו השלום, היה עושה פתילות כל ערב שבת, לוקח צמר גפן או כותנה, מה שהיה לוקח, עושה פתילות לנרות של שבת. הוא עושה בעצמו את הפתילות. הרב, מי היה?
היה עושה שבע פתילות
בשביל משל... לא, זה שבע פתילות של ברכת להדליק נר של שבת, אבל אור בבית רוצים מלא, מה קרה לך? 30, 40, 50 מדורה היו עושים. כן. אז היה מכין פתילות לפי הצורך, שיהיה אור בבית. כן. אז, וכן על זה הדרך. רב חסדה היה מכין חותך סלקה. סלקה, סלק, היה חותך אותו. מכין סלט. זאת אומרת, כל אחד היה לו איזה תפקיד מסוים. רבה ורב יוסף, אומרת הגמרא, עבור מצליחי ציווה. מה זה? מדליקים את הרי כדי להדליק תנור, אז אתה צריך עצים עבים כדי לאפות, לבשל, אחר כך לאפות. אבל עץ גדול לא יכול להידלק. אם אתה מדליק עץ קטן, ככה הגמרא אומרת, תמיד הקטן מדליק את הגדול. גמרא מביאה מפה משל שהחכם לא יזלזל גם בתלמיד קטן וצעיר, שואל אותו שאלה, יענה לו. למה? אתה לא יודע, אפילו ילד קטן יכול להחכים אותך. כמו שראינו, אדם מדליקים, עושים על האש, לא עושים, היום כבר יש כל מיני מתקנים, הכל מלאכותי. אבל פעם שהיה גחלים פחמים, אז לוקחים עצים קטנים, מדליקים אותם, והם מבעירים את הגחלים. אז כך היה עושה, הוא היה מכין את העצים האלה, חותך אותם, דקים דקים, זה אומנות, כמו גפורים, להכין אותם, כדי להדליק לכבוד שבת. הרב, מראה בפיעה רשימה שלמה, וכן רבי זירה מצטט צטוטה. זה היה לוקח אבנים, מקיש אותם אחד בשני ומוציא אש, זה מצית את האש. אחריו רב נחמן בר יצחק, זה היה מקטף ועיל, מקטף ונפיק, היה מביא, קונה מהשוק הרבה פירות, ירקות, מאכלים, והולך שם על הכתפיים כמו סבל, חוץ מכבודו, ורואים אותו, נבהלים כולם. הרב, הרב שלנו מרים על המסעות, על ה... אומר מה, 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 מה השאלה פה? אם היה רבי עמה ורבי עשה, שהיו נחשבים גדולי הדור, היו באים אליי הביתה, לא הייתי משמש לפניהם? שבת באה, זה לא פחות. שבת זה עטרה על ראשנו. צריך לכבוד שבת, נעבוד. היום לכבוד שבת הולכים בית מלון, ואוכלים שמה, שם ישמור, מה שאוכלים, שלא תדע. הרי זה רבי עמה ורבי עשה עצמם מה היו עושים, גם כן, הגמרא אומרת, מכתפי ועילה. היו מרימים מסעות על הכתפיים מהשוק, והולכים שכולם יראו אותם, שלמדו מהם, שלכבוד שבת צריך לבזות את עצמו, לא לבזות, אבל כוונה, אני משפיל את עצמי לכבוד שבת קודש, שאני שמח ומכין מה שצריך לכבוד שבת. והיו שואלים אותם, למה אתם עושים כך? אמרו, מה, אם רבי יוחנן, שהוא גדול הדור, היה בא אלינו הביתה, לא היינו עושים לו כבוד כזה? גם השבת, אותו הדבר, לכבוד שבת אנחנו עושים כך. אז עד כאן למדנו שאדם השתדל בעצמו לעשות הכנות לשבת. עכשיו יש לנו שאלה, שאלה הלכתית, וזה נפקה מינה, שימו לב כמה פוסקים יש בזה לכמה צדדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משנה במסרת קידושין אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו. איש רוצה לקדש אישה, אז הוא צריך לקדש, להגיד לה, הרי את מקודשת לי. יכול הוא בעצמו לקדש, או אם למשל הקלה גרה במקום רחוק, אז הוא מכיר אותה, הוא שולח, הוא יכול למנות שליח שיקדש לו אישה פלונית. אומר לו, איזה אישה, בת של מי? אז זה חל הקידושין, והיא נחשבת נשואה לכל דבר עד שיביא אותה לביתו ויעשו חופה, אבל זה קידושין. אז הגמרא שואלת, אם אמר בשלוחו אפשר לקדש, בוא מבעיה, למה צריך להגיד בוא בשלוחו? יגיד בשלוחו, ואני אדע שאם שליח הוא יכול לשלוח לקדש, כל שכן שהוא עצמו יכול לקדש, למה צריך להגיד בו ובשלוחו? משיבה הגמרא, בא ללמד אותנו, אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו. זאת אומרת, כל מצווה, מכאן אנחנו רואים שכל מצווה שאתה בא לעשות, אל תמנה שליח, תעשה אותה בעצמך. אז מצווה שאדם בעצמו יעשה את המצווה ולא ימנה שליח. לכאורה בכל המצוות מדובר, לא משנה איזה, וגם על חשבון לימוד תורה, וגם ולא משנה אם זה בשכר או לא בשכר, יש מצווה שאני אקיים בעצמי את המצווה ולא אמנה שליח. עכשיו למשל נאמר, הוא זכה בפתיחת האחד, אז הוא שולח מישהו, אומר לו, לא, מצווה שאתה תעשה ולא הוא. אם הוא למשל יש לו קנה כמה מצוות, או נגיד בעל שמחה, זה משהו אחר, אז נוהגים שיש בעל שמחה, הוא מזמין את הסבא לפתוח את האחד, את הבחור להרים את הספר תורה, הוא אחד עולה עלי הכסות, אחד עולה, זה משהו אחר. ואני מדבר כעת על מצווה מסוימת שמוטלת על האדם, יש מצווה יותר שהוא יעשה מאשר ימנה שליח. עכשיו יש ספר מור ואהלות, הספר הזה הוא מקשה, אומר שכל מה שאמרנו מצווה שהוא יעשה זה דווקא בחינם, שהוא, זאת אומרת, יש לי שליח שאני יכול למנות אותו שהוא יעשה, אז הוא לא מקבל על זה כסף. אז יש מצווה שאתה תעשה ולא הוא. אבל אם אתה שכרת משרת או איזה אדם מסוים פקיד שהוא יעשה לך את כל העבודות, והוא, אני ממנה אותו גם לקיים לי את המצווה שאני רוצה לקיים. לדוגמה, אני רוצה לתרום או אני רוצה להפריש מעשרות, אני צריך לעשות פדיון הבן או ברית מילה. לדוגמה, זה מצוי, ברית מילה, הוא יודע על המול, אבל הוא ממנה מוהל, אז מצווה בו יותר משלוחו. הוא אומר מתי שזה בחינם, אבל אם בשכר אותו דבר. למה? מה ההבדל? למה בשכר זה לא נקרא מצווה בו יותר משלוחו? זה אותו דבר, תגיד איזה רעיון. יש לנו כלל, יד פועל כיד בעל הבית דמה. עכשיו זה תקף גם משפטית היום. דוגמה, נגיד יש איזה מישהו שהוא מיופה כוח של איזה אדם, הוא שולח אותו לבנק להכניס, להוציא כספים, ויש לו ייפוי כוח. זה כאילו בעל הבית עצמו, נכון? זה הכלל של יד פועל כיד בעל הבית. אז ברגע שאני משלם לו על העבודה, אז זה נחשב שאני עשיתי. אם הוא עושה את זה בחינם, אני שולח אותו בחינם, זה לא מצווה בו יותר בשלוחו. אבל ברגע שאני משלם לו עבור זה, הוא נחשב כאילו אני, נחשב לי כאילו אני בעצמי עשיתי, כי אני על סמך הכסף שנתתי לו, אז הוא עושה את הפעולה.
השכר שלו, השכר שזה
לא מדבר על שכר, אני מדבר כעת מה יותר עדיף. יש לנו כלל, מצווה שאתה תעשה ואל תיתן לשליח. אז אם השליח מקבל כסף, זה אותו דבר בין אם אתה עשית בין אם הוא עשה, כי הוא עושה את זה מכוחך. זה כותב הרב מור והעלות. תרף נראה, הוא אומר זה מועיל, כי יש לנו כלל, יד פועל כיד בעל הבית. זה היד הארוכה שלו, ככה הוא כותב מור והעלות. אבל אותו הדבר הסכימו איתו המחנה אפרים, אין עכשיו מגדולי הדור, מחנה אפרים, וגם הסכים איתו הנתיבות המשפט. ויש עוד שכתבו שיד פועל כיד בעל הבית כשזה בסחירות בכסף. הקשו עליהם, הרי אפילו כתוב, הנה כעת הגמרא שלנו לא מסכימה עם זה. מה הגמרא שלנו אומרת? שהחכמים, חכמי ישראל, היו בעצמם עובדים לכבוד שבת, והם היה להם, לכולם היה להם עבדים, היה לחכמים, היו עשירים ובעלי תפקידים. ועוד יותר, הרמב״ם כתב, הביא את ההלכה הזאת וכתב שכל אדם מישראל, אפילו יש לו כמה עבדים וכמה משרתים וכמה פועלים, לא ייתן להם לעשות העבודה לשבת, הוא בעצמו יעבוד. אז מה, למה אתה אומר לי ושם הם מקבלים כסף מבינו, משלם להם עבור זה, אז למה אתה אומר שלשלם כסף זה נחשב ידו של בעל הבית? זה אותו דבר. למה בשבת זה ככה? זו השאלה, זה הקושיה על מור והעלות. אז הקשו עליהם. זה עכשיו, בואו נחכה עוד מעט, יש תירוץ על זה, בהמשך נראה. מחנה אפרים כותב, תדע, יש לנו דין עכשיו הלכה אחרת, שלישית, מעקה. יש מצווה, התורה אומרת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. כמה, מה אני צריך מעקה? אם יש לי גובה של 10 טפחים, חכמים נתנו שיעור, זה 80 סנטימטר, זה בערך גובה השולחן. גובה השולחן ממוצע זה 80 סנטימטר. משם יש לך מדרגה, אתה חייב לשים מעקה. למה? ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. עכשיו יש גם ויכוח בהלכה, יש אומרים, אני נלך לפי השיטה הזאת, שיש לו ברכה, מברך, שקדשן במצוותיו וציוונו על בניין מעקה. אז עכשיו יש את הדין הזה של בניית מעקה בשולחן ערוך ביורי דעה, שם בקוף ב' הביא. עכשיו הביא שמה מים מעקה, שאני עושה מעקה, אז הביא פועל גוי, גם אז היה להם גויים בחוץ לארץ. כולם היו, מי עושה את המעקה? גוי. ואם גוי, המחנה אפרים כותב, אם הבאת גוי, והוא מקבל שכר על זה, אז זה כאילו אתה עושה, ואתה מברך על בניין מעקה. הוא עושה ואתה מברך. אתה מברך והוא בדיוק עושה. זאת אומרת, בוא נגיד, הוא בונה לך עכשיו בקומה שנייה תוספת בנייה. הוא הגיע, הוא בונה, אז הוא שם שורת לבנים, אחרי עוד שורה, שהוא מגיע לשורה, שזה גובה של 80 סנטימטר, אתה מקיים מצווה. באותה שעה שהוא הגיע לשורה הזאת, תגיד לו, תעצור רגע, אני מברך, תברך, והוא ימשיך. אז ראינו שיש אפשרות שהוא ידו כיד בעל הבית, כך כותב הרב מחנה אפרים. מור והעלות ועוד כתב מצווה בו דווקא בחינם. כל מה שאמרנו שלעשות מצווה בו יותר משלוחו, זה דווקא כמו שאמרנו, זה בחינם, מצווה שאתה תעשה. אבל אם אתה משלם לו כסף, זה כאילו אתה עשית. כך גם כתב מור בעלות. אבל צריך לדעת, בהלכה הזאת יש מחלוקת. למה? שדה האמת קודם כל יקשה. מה בחינם או בשכר? הלא ראינו שאפילו יש לו כמה עבדים. בערב שבת, ליל שבת, הוא צריך בעצמו לעשות. אז אפילו שיש לי עבד, ויד העבד הוא כידי, זה כמו, למה? אני משלם לו, אני מפרנס אותו, נותן לו דירה, נותן לו הכל על חשבוני, אז הוא צריך לעשות את כל העבודה. אז מה ההבדל? בכל זאת אתה רואה שבערב שבת זה לא מועיל שהעבד יעשה, אני צריך לעשות. אז למה לא אתה אומר שהנה בשכר זה מועיל? נכון? רמי, מה יש לך תירוץ על זה? רואים שיש פה, זהו.
אשתו כגופו לעניין הזה?
אני לא שומע אותך.
אשתו כגופו לעניין הזה?
אשתו?
כן.
שים אותה בצד. שומע. כתוב במשנה, יושבת בקתדרה. עושה לה איזה קתדרה, תשב שם. כמו מלכה. והוא יעבוד. כן. אז עכשיו, אז מערית אלגזי חולק על זה.
אולי בשבת יש נשמה יתרה.
אני לא שומע.
אולי בשבת יש נשמה יתרה, בגלל זה שם מה הוא חייב לעשות.
עוד מעט, בהמשך. זה, אתה התחלת לגוע בנושא, כן. התחלת לגוע. עכשיו, אמרנו שהמחנה אפרים כותב, אז שכן, מערית אלגזי חולק. מביא שביורד הער ראינו שאם גוי אני שולח אותו להטביל לי כלים והוא מקבל שכר מועיל. תדע, יש כלל, בוא ניתן הקדמה לפניכם לגבי אם גוי עושה לי, עכשיו ידוע, מצא שמורה, אני מדבר מצה שמורה, זה לליל הסדר. ליל הסדר אני צריך לאכול מצה שמורה, שכתוב בתורה ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם? אני צריך קמח שמורה ויעשה את העיסה לשם מצת מצווה. הוא יגיד בפה. למה? יש עיסה שהוא עושה בשביל עוגה, אבל כאן הוא עושה בשביל המצה, הוא אומר לשם מצת מצווה. מה הדין אם גוי עושה את זה? זה לא מועיל. למה? זה לא נחשב. זה כאילו הוא לא עשה. אותה דבר ראשון את השאלה הזאת ביום שבת. ביום שבת, אם נאמר אדם שכח את הפלטה קבועה, האם הוא יכול לרמוז לגוי להגיד לו, גמרא דנה בזה, שנאמר הוא לא שם את הסיר על האש, הסיר מבושל, הכל מבושל, אבל האוכל קר, אני רוצה לאכול אוכל חם בשבת, אז מותר לי לרמוז לגוי והוא ישים את זה על האש, זה מותר. מכאן למדנו מאיפה יצא בכלל הדין של שעון שבת, ששעון שבת מותר בשבת, שהוא דולק וקווה, אפילו הפלטה גם כן מועיל, זה מדין גוי, כי שעון שבת והגוי זה אותו דבר. הוא לא נקרא שיש לו דעת משלו שהוא מחליט מה לעשות, הוא רובוט, הוא מקבל הוראות, אז הוא רומזים לו, הוא עובד אצלי בבית קבוע. עכשיו מדובר בגוי שעובד אצלך, מקבל שכר עבור כל יום ויום, הוא יודע אוטומט ביום שבת, נגיד בית הכנסת באים, יש שם שמחה, יש שם גם אולם שמחות, אפשר לכלכו את האולם, הוא שותף ורוחץ ביום שבת רגיל, אני לא אומר לו כלום, הוא עושה על דעת עצמו, ובתנאי שאני משלם לו כסף מראש. זה מה הגמרא אומרת, גוי הדעתה דנפשי כעביד ולישראל אני חלה, אני לא עושה את זה כלום, הוא עושה על דעת עצמו. אותה דבר אם יש מכונה נגיד חשמלית, אני אכוון אותה והיא עוברת בבית, שוטפת את הבית ומנקה אותו, מצחצחת אותו, אין שום בעיה. כן, מכונה עושה את הכל, לא שאני אומר לך תחילה נעשה עכשיו כך, אבל כי יש בזה שאלות אחרות של רע, משמיע רעש, משמיע הכל, יער אירון זה, אבל איך שיהיה יש בזה צד להקל. זה, הבאתי דוגמה אולי לא בדיוק נכונה, אבל אותו הדבר לגבי מזגנים וכדומה. כך כותב הרמה, הרמה כותב שבאירופה שם קר מאוד בחורף, ובגמרא בירושלמי כתוב הכל חולים אצל הקור, לגבי קור כולם נקיים חולים. אז היו השפחות הולכות בארבע לפנות בוקר, עוברות בכל הבתים, מבעירות את התנורים, היה להם תנורי חימום. למה? לקראת בוקר קר, וגם אנשים מתחילים להתעורר, אז הולכים לבית הכנסת, אז קר להם, רוצים להתחמם, אז התירו להם שהיו מכינים את השפחות מערב שבת. השפחות הגויות, הן יודעות, זה התפקיד שלהם, הן מקבלות על זה כסף. עכשיו למשל, היום בבתי אבות, בכל המקומות, הגוי שם עושה את כל העבודה, הוא חוץ קדים, הוא מנקה את הרצפה, גם במקומות של חרדים, ששומרי מצוות, זה מותר. למה? אני מראש התניתי איתו, והוא לא רק בשבת עושה את העבודה, יום חול גם עושה את העבודה, ואני משלם לו עבור העבודה, ואני לא אומר לו כלום. מקרה כזה מותר. אז עכשיו הגוי זה לא נחשב דעת. לדוגמה, עכשיו אני רוצה לעבד אורות לתפילין, צריך לעבד לשם מצוות תפילין. את מה? את האור שכותבים עליו את התפילין, וגם את הרצועות של התפילין שאני קושר על היד, חייב שיהיה לשמה. אם לא, אם אני לוקח אור מהשוק וחותך, זה לא שווה. אני צריך שיהיה לשמע. אם הגוי עושה, זה לא נקרא. אז מה עושים במקרה כזה? הוא מכין מכונה מראש, מפעיל איזה היהודי, והגוי גומר. ככה עושים.
ההתחלה.
ואז הפעולה נעשתה על ידי היהודי. אותו דבר מכונה. מכונה דינה כדין גוי. אז צריך שישראל יפעיל, למשל ציציות, שאנחנו עושים חוטים של ציצית, צריכים להיות תבועים לשם ציצית. אז אני יהודי, אני עושה את זה, זה מועיל. אבל אם עושה את זה גוי, לא מועיל. ואם זה מכונה, אותה השאלה, זה כמו גוי, אז זה לא מועיל. אז איך מועיל? כן, יש ציציות מכונה בשוק. המפעיל את המכונה היהודי, והוא אומר לשם מצאת מצווה, והוא מוריד את השלטר. זה נחשב שאתה עשית. המכונה פועלת מכוח הפעולה שאתה הפעלת. אז זה על אותו משקל, זה הולך על אותו דרך. זאת אומרת, עכשיו נחזור לעניין שלנו. המור וההלות מה כתב? שמצווה בו בחינם, אבל בשלוחו לא משנה, אתה או השליח, אתה משלם לו שכר, אותו הדבר. אבל מערית על גזי חלק עליו. למה? ראינו ביורה דעה שאם גוי הולך להטביל לי כלים, הנה ראינו שזה מועיל. גוי מטביל לי כלים, אני שולח אותו, אפילו שאין שליחות לגוי. הוא בעצמו, יש לי הרבה כלים, מגיד בית מלון, לפעמים יש להם 4,000 כוסות להטביל אותה. מי יכול להרים את כוס? זה רק הוא. הוא לוקח את זה, מכניס את זה לתוך מקווה של כלים, טביל אותם, מוציא אחד-אחד, מוציא אותם ומחזיר אותם למקומה. זה מועיל? אז הנה איך ראינו שזה מועיל? אמנם התורה זהב כתב שזה מועיל בדעבד, אבל הגאון הפרי חדש חלק עליו. כותב שאפילו לך תחינה אני יכול לשלוח גוי שהוא יטביל לי את הכלים, ולא רק זה, אתה תברך והוא מטביל. למה? אתה משלם לו והוא ידו כיד בעל הבית, ואפילו גוי, לא רק ביהודי. אז יש פה מחלוקת. הקשה עליו הבית מאיר, איך זה מועיל? הלא, יש לנו הלכה, אין שליחות לגוי. זאת אומרת, אני לא יכול למנות גוי שליח, אני יכול למנות יהודי שליח. עכשיו אם הוא ישלח גוי, שהגוי ילך יקדש לו אישה, זה לא מועיל, דברים בטלים. הוא ישלח גוי שיפריש לו תרומות ומעשרות, זה לא מועיל, אין שליחות לגוי. אבל שלח יהודי, מועיל. אין שליחות לגוי, אין שליחות לקטן, למטה מגיל בר מצווה, אין שליחות. אז איך אנחנו עושים? אז איך יברך? ככה הוא מקשה עליו. מחנה אפרים כותב, לא, זה גוי בשכר. משלם לו. במה אמרנו מקודם? שאם הוא משלם לו, ידעו כי את בעל הבית. זה הכסף שלי, זה לא הגוי, זה הכסף שלי עושה את העבודה. לא הייתה אחד שאתה בקבוק ערק לדבר, מה אמרו לו? ערק מדבר, לא.
היה
איזה גוי שהיה עושה בנו תה,
היה
מביא קומקומים,
הוא היה
זמן גל. אנחנו הולכים לך את הקומקום, הייתם מגיע, אומר, יאללה. איי, איי, איי. איך
אתה
מגיע? תעמוד אתה, בני, נגמר, אני אביא לך. כן. כן. עכשיו, אז יוצא שיש לנו כאן מחלוקת. אם גוי בשכר מועיל או לא מועיל, זה שנוי במחלוקת. עכשיו יש עוד שאלה. ספר המקנה, יש אומרים המקנה, זה בעל ההפלאה, היה גאון גדול לפני 250 שנה, רבי פנחס בעל ההפלאה, שמעת עליו, היה גאון חריף מאוד, והיה סיפור עליו הוא היה בפרנקפורט, רב של העיר. שם היה תקנה שהמשכורת הכי גבוהה זה שייך לרב העיר. הרב, יש סולם של משכורות, חזן, שמש, גבאי, מוהל, שוחט, מקבל שכר מהקופה של הקהל. ומאיפה מממנים את זה? היה מס הגבילה, זה היה בכל הארצות. מה המס? בשר שמוכרים בשוק, על כל קילו נגיד, מפריש 10 שקלים. הקצב. וזה 10 שקלים הולך לקופת הציבור. זה נקרא מס הגבילה. זה היה גם בארצות המזרח בעיקר. מזה היו מממנים את כל ההוצאות של הציבוריות. לדוגמה, רבנו עובדיה סומך עליו השלום, בעל זבחי צדק, הוא ראה שבבגדד היה בעיה עם תפילין ועם ספרי תורה ומסוזות. מה הוא עשה? לקח 60 סופרים, הכשיר אותם, בדק אותם אחד אחד, כולם בקיאים בהלכות, בקיאים בכתיבה, בקיאים בכל, שלח אותם ל-60 בתי כנסת בעיר בגדד. חינם, אין כסף. כל יהודי שהיה יוצא, בוא הנה, תביא את התפילין שלך, בודק לו אותם, אם צריך להחליף, מחליף לו אותם, שם. תביא את המזוזות מהבית, משך שבוע, באלול, זה בעיקר, היו מביאים. והם היו צריכים ללכת לספרי תורה בית הכנסת, בודקים כל ספר תורה שיהיה מוגע ולא יהיה בו טעות. זה היה הסדר. הספר המקנה הוא רבי פנחס בעל ההפלאה, הוא היה אז חזן אחד, ואצל האשכנזים חזן בפרט בחגים, בימים נוראים, מסלסל בקולו, עד היום יש הקלטות של יוסלה ושל האור, קוראים לו, שמעת עליו?
אני שמעתי על חבושה, מספר אחד.
בקיצור, היה, אז אתה עוד לא הכרת את העולם. בקיצור, היה עליו השלום, אז היה חזן, כל שנה לקראת אלול, כמו הסתדרות המורים. מתי הם עושים שביתה? איך שמתחילה שנת הלימודים, להוציא כסף. אז כל שנה, היה מבלבל להם את הראש, מעלים לו עוד קצת. שנה אחת היה אלול, עוד פעם איים עליהם, אמרו לו לא, אמרו לו אתה רוצה לעלות את המשכורת, זה יהיה המשכורת של הרב, והרב זה המקום מספר אחת. אז אמר להם בואו נלך לרב. הלכו לרב, שמע אותו ושמע אותם, אמר להם זה עושה מעשה זמרי ובקש שכר כפנחס. הוא זמר, עושה מעשה זמרי, זמר. בקש שכר כפנחס, אני קורא לי פנחס. אז ככה היה. גם הוא היה בעירו, היה לבוש בגדים רגילים, כמו כל האנשים. לא מזהים אותו, רק אנשי העיר ידעו, זה הרב שלנו, כל מה ששואלים אותו עונה. אבל כשהיה נוסע לעיר אחרת, היה לובש בגדים מיוחדים, מיופפים, מעיל פרווה וכובע שטריימלך וזה. שאלו אותו, הרב, למה אצלנו בעיר אף פעם לא רואים אותך עם הבגדים האלה? אתה בחוץ, כולם נהנים לראות אותך, איזה לבוש, איזה תואר. אמר להם פנחס במקומו בין המצרים, שלא במקומו כולו מעדים. מה פירוש? פרשת פנחס, שים לב, כל החגים ספר תורה שלי קוראים מפטיר, המפטיר זה בפרשת פנחס ראש השנה, ובחודש השביעי באחד החודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה המפטיר. יום הכיפורים, ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא. מה הם? סוכות, אותו דבר, 15, אחר כך הוא ביום השני, הוא ביום השלישי, חול המועד. כל יום יש לך קריאה, פנחס. גמרת סוכות, פסח. חודש הראשון, 15 פה, פסח לשם, וכו'. כל בדרך לא תעשו. איפה עושה פרשת פנחס? הרי זה, ספירת העומר, קצרתמת כצירה, ספירת הרוצה שבועות, הקריאה של המפטיר בפרשת פנחס. כל החגים, אז זה פנחס במקומו, כולו, אז זה פנחס שלא במקומו, זה לא הזמן שקוראים פנחס. בחגים, אתה נמצא, בפסח למשל, אתה נמצא פרשת שמיני, צו שמיני. בראש השנה אתה נמצא בסוף השנה כבר, ניצבים, פרשת ניצבים. אין לך פרשת פנחס. אז אני מוציא ספר תורה שני לקרוא פנחס. אז זה פנחס שלא במקומו, כולו חגים. אבל פנחס במקומו, הסדר הפרשיות, הנה עכשיו, השבת אנחנו הוקט. שבת הבאה, בלק. הרי המבא, פנחס. פנחס זה בין המצרים. זה ימים של 17 בתמוז עד תשעה באב. יוצא פנחס במקומו, אז אמר להם, זה היה כך. אז הוא נקשה קושיה, קושיה עצומה. אברהם אבינו עליו השלום. רוצה למצוא כלה ליצחק אבינו. שולח את אליעזר, עבד אברהם. אומר לו, שים נא ידך תחת ירחי, ואשמיעך באשם אלוהי השמיים, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אם הוא שולח אותו לאן? אל ארצי ואל מולדתי. והוא אומר לו, מזהיר אותו. והוא הולך אל עזר ומקדש את רבקה לכלה ליצחק. איפה ראינו שמקדש? אני האמת שקראתי את התשובה שלו. אמרתי, מה הקידושין? פתחתי במדרש, אני ראיתי, תמיד אתה לומד, תמיד חכם, לומד כל החיים. כתוב שמה, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. 10 גמלים. שואל המדרש, מי, אז תמיד מי שקורא, קראנו את זה, לא ידענו, אז מי הולך את הגמלים האלה? עכשיו היה 10 גמלים. והיו קשורים אחד לשני, אז תמיד בציורים מציירים 10 גמלים קשורים אחרי אליעזר. אבל לא, המדרש אומר לו ככה, שם 10 אנשים על 10 גמלים כדי שהם יהיו בחופה, יעשה קידושין לרבקה ויעשה חתונה. אז הוא עשה קידושין ונישואין עשה של רבקה, והוא קידש אותה. אז עכשיו שואל ספר המקנה בעל ההפלאה, למה מצווה בו יותר בשלוחו? איך אברהם אבינו עושה שליח עבד, היה צריך לשלוח את יצחק? יש, המדרש מתרץ סירוס אחר, שיצחק אבינו מעולם לא יצא לחוץ לארץ. אברהם אבינו נולד באור כשדים ובא לארץ ישראל. יעקב אבינו מסכן, היה בבית לבן 20 שנה, אחר כך בסוף ימיו 17 שנים במצרים. והי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אבל יצחק מעולם לא יצא, כי הוא עולה תמימה, הוא עלה על הקורבן, על המזבח, אז הוא קודש היה. לא יצא לחוץ לארץ. אבל עדיין, איפה השאלה, מצווה בו יותר בשלוחו? מה יצחק אבינו, תחתן, מצא קלה, בלי, יש יקשו גם בלי לראות אותה, אז אמרו שראו, אני יודע, וכו'. אבל למה יצחק אבינו לא קידש מעצמו, אלא שלח שליח? אז הוא בעצמו תירוץ נפלא מאוד, שיד עבד כיד רבו. כיוון שלעזר היה שייך לאברהם אבינו, והוא מקבל ממנו מזכורת, ואוהבת שלו, אז זה כאילו ידו הארוכה. אליעזר היה היד הארוכה של אברהם אבינו. אז אם כן, ברגע של אליעזר קידש, כאילו יצחק קידש.
היה אמת גם של יצחק.
איך?
צריך להיות
אמת
של יצחק.
כן. הנה כן, מתן טוב מתנה ליצחק, הרי כל טוב אדונה בידו. אז הבנת את התירוץ?
כן, הרב.
לא שמעת. אתה הלכת להביא זה. העניין הוא שהתירוץ שיד עבד כיד רבו. כמו שאמרנו כעת, שאם לקחתי פועל ואני משלם לו, זה כאילו אני עושה. אז גם כאן יד עבד כיד רבו. זה אותו, על אותו משקל הולך. פתחי תשובה, עכשיו, הוא כותב שמה, עכשיו... שאלנו את השאלה עכשיו, נשארה שאלה, נכון? מה עם שבת? אתה אומר לי שאני יכול לשלם לפועל שיעבוד ויכין הכל. אז למה בשבת החכמים, כל רשימה גדולה של חכמים ראינו שהם בעצמם עבדו? למה הם עשו את זה? אז השאלה נשארה במקומה. אז הרי מצווה בו יותר בשלוחו. אז כותב יד המלך שיש לנו שתי מצוות שבכל מקרה הוא צריך לעשות אותן. מצווה אחת זה הכנות לשבת. אתה צריך, אז אני לא מטיל עליך את כל העבודה, כי אתה אדם עסוק, טרוד, כל אחד יש לו, אבל הוא חייב לעשות משהו לכבוד שבת. בשבת זה לא מועיל, לכן הגמרא העריכה, הביאה את כל הפוסקים, את כל הגדולים האלה. והרמב״ם כתב שאפילו יש לו כמה עבדים וכמה משרתים, מצווה שהוא בעצמו יעשה. וגם קידושי אישה, קידושין אומרים מצווה בו יותר מבשלוחו. יש קידושין בשליח. אז יצחק לא יצא לחוץ לארץ בגלל שהוא עולה תמימה, בסדר, אבל יש כאן מצווה. אבל אם היה אפשר שהוא בעצמו יקדש את רבקה, ודאי שהיינו עושים את זה, ככה היינו עושים. אז יוצא שבאמת יש מצווה בו יותר מבשלוחו. כך גם מפתחי תשובה כותב בשם המגן אברהם, הוא כותב, וגם את הרב חידה הוא מביא, שניהם סוברים שלא רק בשבת ובקידושין, אלא כל המצוות כולם מצווה שאתה תקיים. למשל ברית מילה קיץ, אותו הדבר. אני יודע למול, נולד לי בן, ואני יכול לקחת מועל, מועל מומחה ומועל גדול, תמיד חכם מפורסם וזה. מצווה שאני אעשה ולא המוהל, מצווה בו יותר מבשלוחו, לפי הרב חידה, בכל המצוות. לפי הפוסקים שאמרנו כעת, זה רק לפי בעל ההפלאה ויד המלך, זה רק בשתי מצוות, בשבת וקידושי אישה. שאר המצוות אתה משלם, זה נחשב שאתה עשית. אבל הרב חידה לא מסכים, גם הרב מגן אברהם לא מסכים עם זה. הם אומרים שצריך בכל המצוות, אם אתה יכול בעצמך לקיים, תקיים אתה ואל תמנה שליח. אז מה המסקנה? מסקנה יוצא ששבת יש לה מעלה מיוחדת, כמו שהוא אמר, גם בצד הנשמה יתרה, גם מצד המעלה הגדולה שלה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. לכן אנחנו שומרים את השבת, כמו שהקדוש ברוך הוא שמר ועשה שבת ושבת ונפש. אז יש מצווה עלינו להכין הכנה לשבת, איזה הכנה שלא תהיה. עד כאן זה הנושא הזה שלנו, פחות או יותר מסודר. עכשיו, מה עושים ביום שישי? אמרנו, מישהו תלמיד חכם, כותב הרי אז, הרי אז זה רבי ישעיה האחרון. היו כמה רבי ישעיה, שלוש. היה רבי ישעיה הראשון, הוא לפני בעלי התוספות. והיה אחריו השני, וזה השלישי. רבי ישעיה האחרון, הוא כותב שביום שישי ימעיט בלימוד התורה שלו. ילמד פחות. וילך לעשות זוכה שבת. ילך למקווה, בית מרחץ, יכין משהו לכבוד שבת, ויכין בעצמו. וגם הוא כותב, הרי ראינו בגמרא כתוב, שביום שישי לא היו דנים ביום שישי. למשל, באים שניים לבית דין, כל אחד יש לו טענות. עכשיו שמעת, צריך להיות מפולפל. שלושה דיינים יושבים, לא אחד, שלושה דיינים. אין דן יחידי אלא אחד. אנחנו צריכים שלושה. אלוהים ניצא בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. צריך שלושה. למה? אחד מחייב, אחד מזכה, ואחד שוקל ומחליט. אז צריך שתמיד, אז אם זה ביום שישי, יכול הדיון להתארך לפעמים, יש ויכוח, ולוקח שעות, ואז ישכחו, ייכנס שבת עוד מעט. אז מתי הכינו צורכי שבת? אסור לדון ביום שבת, ביום שישי. וכן אז זה הדרך, כל שאר הדברים, אותו הדבר. וכן גם ראינו במסכת סוכה, מסכת סוכה מובא, אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, מעולם לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש. זאת אומרת, אין, אני אומר, די, השיעור נגמר להיום, זהו, לכו לבית, לכו הביתה. אף פעם לא אמר. חוץ מערב שבת וערב יום טוב, שאנשים צריכים ללכת להכין את עצמם, לקנות, או לסדר, או לבשל, או להכין צורכי שבת, אז רבן יוחנן בן זכאי היה אומר להם, די, עד כאן, לכו הביתה. אבל בשאר הימים מעולם לא אמר, הגיע עת לעמוד מבית המדרש. ככה כתב, כל זה הרי אז מביא שככה היינו. אומר אחרי זה, הרי כתוב, אם יש לאדם ללמוד תורה, או לקיים איזה מצווה. לקיים איזה מצווה. נגיד, יש ברית מילה באיזה מקום, אומרים לי, תבוא לראות את הברית. יש מצווה להיות בברית, אבל אני לומד תורה. פטור. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז מה הדין? או יש מצווה שאני צריך לקיים אותה. דוגמה. כיבוד אב ואם. מצווה על הבן, לכבד את אביו, לכבד את אמו. אבא מבקש מבנו משהו, הוא צריך לעשות. אבל אם הבן לומד תורה, אחד שלומד באמת, מה הדין? אז הגמרא מחלקת. אם יכול לעשות את המצווה על ידי אחרים, הוא ייקח את הפועל שלו, ישלם לו כסף, יגיד לו, לך תעשה לאבא את מה שהוא צריך. ישלח את העובד שלו, יגיד לו, לך תקנה לאמא אוכל, היא צריכה אוכל, אז אני לא חייב בעצמי ללכת לבטל תורה בשביל זה. כאן במצווה שיכול לעשות אותה על ידי אחרים, כאן מצווה שאין יכול לעשות על ידי אחרים. אז זה ההבדל, שכן אפשר לעשות. עכשיו, יש האמת, מערש יפה כתב, שבאקראי פטור. מצווה שבאה באקראי, אבל מצווה קבועה, מה זה מצווה קבועה? הנחת תפילין. אני לא יכול לפתור את עצמי. אני אגיד, אני לומד תורה כל היום, אני לא אניח תפילין. אני לומד תורה כל היום, לא אתפלל, לא אגיד קריאת שמע. זה מצווה קבועה. מצווה קבועה לא אומרים שאתה פטור, אתה עוסק בתורה. חוץ, יש לנו בגמרא, היה רק אחד בעולם, רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא אומרת עליו שהוא היה פטור מן התפילין ומהמצוות, מכל המצוות היה פטור מתפילה, בכל זאת הוא כן התפלל. אבל גם במערה, שהיה במערה ולמד תורה, היה בעידן התפילה, היה נכנס, היה לובש בגדים ומתפלל. אז הנה, יש עניין של תורה ומצוות, תלוי אם אתה יכול לעשות אותה על ידי אחרים או לא. או מצווה שהיא חיוב על האדם, שזו חובת גופו, אז הוא צריך. אומר, אותו הדבר בשבת, זה חיוב גופו, התורה חייבה אותנו, שאנחנו בעצמנו נכין את ההכנות לשבת. אז לפחות איזה משהו, תראה, רבי יוסף חיים כותב, שהוא היה נוהג בביתו, מה היה עושה? אז תבשלים, הם היו מבשלים כולם וזה, והוא כנראה לא היה בקים בכל התבשלים והתבלילים, מה שם תעשה? מסתם מה שהיה בקי, האמת שהוא היה, אני חוזר בי, סליחה, אתה רואה מהספרים שלו, היה מתעניין הרבה בהוויות העולם, כל מיני עניינים, הרבה דברים. יש לו חקירות בכל מיני עניינים. אבל מה הוא היה עושה? הוא כותב שזה מה שהוא היה עושה. אחרי שהוא יוצא מהמקווה ביום שישי, לובש בגדי שבת, נוקח את כל הצלחות הקטנות שיש בהם כל מיני פירות וכל מיני כיבודים, ומחלק בשולחן של שבת. השולחן גדול, היו 50 איש יושבים שם. אז מסדר בשולחן, אומר, זה אני עושה לכבוד שבת. כך הוא כותב בספרו בן שי. אז אם כן, זה היה עושה בעצמו. אביו היה, רבי אליהו היה עשיר, היה לו דירה מיוחדת לשבת. סמוכה לבית, עוד חדר, היה מפות מיוחדות, שולחן מיוחד, כיסאות מיוחדות, מיטות, הכל מיוחד של שבת. היה נועל את הדלת, מוצאי שבת אחרי סעודה רביעית, נועל את הדלת, פותח את זה ביום שישי. ואז מנקים, מכינים, הכל. אז הוא כותב שאני, אין לי את האפשרות מה שאבא עשה, אבל אני עושה לפחות את הדברים הקטנים האלה. ככה היה כל החכמים. גם רבי עליו השלום, היה בליל שבת, היה, אמא הייתה יודעת, הייתה מכינה את האוכל, הכל, היא הייתה עושה, זה פלא פלאים. אני הייתי חוזר מהישיבה, בסביבות 12, זה היא כבר קמה מהשינה, ליל שישי. יום חמישי בלילה, עולה לישון בסביבות 9-10, 12 כבר על הרגליים. ומבשלת, מכינה, מתגנת, הכל. ביום שישי אין מה לעשות. יום שישי הייתה כולה גרעינים ופיסטוקים, אם יש איזה בוטנים, משהו לכבוד שבת. זהו. שיהיה טרי מהיום. אבל אוכל של ליל שבת, זה אבא היה עושה. היה חוזר בית הכנסת אחרי התפילה וקורא שניים מקרא מתוך ספר תורה. היה בקיא בטעמים, בנקודות, הכל בעל פה, קורא את זה מתוך ספר תורה, וקורא אונקלוס פסוק פסוק, לא כמו שאנחנו עושים, כל פסוק פעמיים בתורה, קורא את זה מתוך החומש אונקלוס, וממשיך הפסוק הבא וכן הלאה. גומר, מסדר הכל, הולך ומסדר בית הכנסת לכבוד שבת גם. הולך לבית, את ההכנות לשבת, של ליל שבת, הוא היה עושה. והיה עושה אצל העיראקים, יש עניין קובה, קובה של העיראקים. אבל הוא היה עדין, הקובה לא מסולת, כבד, מאורס. היה אורס כבר רטוב מבושל, לוקח אותו, ממלא אותו בחתיכת עוף תכונה עם זה, והוא היה עושה את זה, מכין הכל בתוך הסיר, והיה בקיא מאוד כמה מים לשים, לא הרבה מדי ולא מעט מדי, ויודע את הכל, היה מאוד עדין, ותבלינים, כמה תבלינים, איזה ומה, היה מסדר, מכין, אחרי זה יושב לומד קצת, מגיע שעה לפני חצות, הולך למקווה, חוזר מהמקווה כולו כמו אש, ישר מחליף בגדי שבת העליונים, מכין את הנרות לשבת, נרות של קראי היה, קערה של שמן עם מים למטה ושמן למעלה, עם פתילות, והיה לבית הכנסת. באיזה שעה? 12:30, קיץ וחורף, הולך לבית הכנסת בצהריים. אני הייתי צריך להופיע ב-13:30. אם הייתי מגיע ב-13:15, אם הייתי מגיע 13:20, איזה שטיפה מקבל. למה יום שישי צריך ללמוד תורה? אז הם לומדים תורה כבר עם בגדי שבת, הכל מוכנים בבית הכנסת, יושבים לומדים. אז בקיץ יש לך יום ארוך, איפה? עד 6:15 מתחילים מנחה, אבל בחורף היה יותר מוקדם. אז זה היה שבת, ככה היו עושים. אז הכנסת הגדולה כותב שככה היה מנהג גם בקושטה, שביום שישי לא היה ישיבה, אבל היו באים כל החכמים ולומדים פירוש רש"י על הפרשה ביום שישי. הלא מרן כתב שמצווה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ומי שחסיד, חסידים ואנשי מעשה, קוראים גם פירוש רש"י. אז היו שלומדים יחד, גם בפורת יוסף שהיינו, ככה היה. יום שישי, לימוד מקוצר עד 11:30. יש כיתות שהיו עושים ב-11 מסיימים. אז היינו לומדים ביום שישי, באים לכיתה, לומדים הלכות, שעה, ושעה שנייה, לומדים פירוש רש"י עם כולם יחד. והרב מסביר על רש"י, על התורה, זה לא פשוט. יש עליו כמה חיבורים, הלבוש כתב חיבור. הראם, רבנו אליהו מזרחי, רבנו עובדם ברטנורה, אמר נקה, כתב על זה פירוש. ועוד, יש את תורי זהב, כתב, כתב סופר, כולם כתבו פירושים על רש"י. זה משהו. אז הוא כותב ככה, שהיו לומדים ביום שישי, היו לומדים פרשה רש"י. אז ככה היו עושים. ואם כן יוצא ש כך כתב גם המגן אברהם, הוא כותב שאם יש משרת שעושה את כל העבודות לשבת, אתה פתוח. אומר, אבל בכל זאת אתה תעשה איזה משהו בכל זאת. ואם אומר, מתי מותר ללמוד ביום שישי? רק אם אתמול בלילה הכנת הכל. אבל אם לא הכנת הכל, אתה עדיין ביום שישי. אז יוצא המסקנה שביום לחנות לשבת יש מצווה על האדם שהכין בעצמו לכבוד שבת קודש. ביום טוב לא ראינו דבר כזה, בשבת כן. שבת צריך, ורצון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות, נזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה להיה עולמים.